השם שנתתי לשיחה של הערב זה מטה. לא תרגול רק בשביל דודות. ובאיזשהו אופן השם הזה הגיע מאיזושהי שיחה שהייתה לי כאן לפני כמה שנים עם איזשהו יוגי ששיתף אותי בהתמודדויות שהוא חווה בחיים ובתוך המדיטציה, והרבה מאבקים פנימיים ותחושה של חוסר הצלחה והצבת מטרות וכיוצא באלה. ויצא בתוך הדברים שהצעתי לו לתרגל מטה, ואז הוא ענה לי, מטה? אסוף אותי מזה, נו, זה, מטה זה בשביל דודות. אני צחקתי בתוך הדברים, גם כי זה היה מצחיק, הוא אמר את זה מצחיק, אבל גם כי משהו בי בפנים כל כך הבין, כל כך התמצב בתוך המקום הזה שהוא הביע. אז הזכיר לי לפני כ-25 שנה הייתי בבודגאיה, את התקופה עשיתי הרבה זמן בבודגאיה. בודגאיה זה השם המודרני, הכפר המודרני באזור שבו בטקסטים העתיקים, מקום שנקרא אורוולה, שבו ישנו העץ שעל פי המסורת הוא הנכד של הנכד של הנכד, אני לא יודע כמה גלגולים זה עובר ב-2500 שנה, כמעט 2600. העץ ההתעוררות, עץ ההערה, העץ שמתחתיו ישב סידרתה גוטמה, והיה לבודה, בעצם המקום הכי נחשב, הכי קדוש, אם תרצו, לבודיסטים, מקום עלייה לרגל. אותה תקופה הייתי עושה שם הרבה זמן, וזה היה באיזשהו זמן בין ריטריטים, והלכנו כמה חברים, אני לא זוכר בדיוק למה, לדעתי זה היה איזשהו מאסטר זן, העביר איזשהו ערב ונתן שיחה. אתם יכולים לדמיין מין מקום כזה, זה קצת כמו, לא יודע, איזה מועדון ים תיכון רוחני כזה, שיש בו כל מיני מורים וכל מיני מסורות ומגיעים ואפשר להיחשף, יש גם, לפחות היה פעם, בטח היום זה אפילו יותר גדול, יש היום אני חושב אפילו שדה תעופה שם, איזה סצנה. אז הלכנו להקשיב לאיזשהו מורה, וזה המבנה של אני חושב של 3 קומות, עם מדרגות, אני זוכר אותן, מדרגות לולייניות בתוך חדר מדרגות, מין צפוף כזה, לולייני. ואנחנו עולים, ותוך כדי שאנחנו עולים, יורדים, כנראה הסשן הקודם שהיה שם. חלק גדול מהאנשים שירדו היו נזירים טיבטים, ואז אחד מהם שהיה מבוגר יותר, הבנתי אחר כך שהוא היה המורה, אולי איזה למה טיבטי, כשהוא עבר מולי הוא נעצר, והוא אמר לי, you, what are you doing? לא יודע, כאילו, בתוך הזה היה לי זה, אמרתי לו, ויפאסנה. אז הוא אמר לי, ויפאסנה? Very good, very good. וכזה בחצי מבט לתלמידים שלו אמר, for beginners. זה היה איזשהו רגע של מפגש תרבותי. אני זוכר מאוד את תחושת האלבון שצרבה בנוכח מה? על ויפאסנה, המלכה? ו אני חושב בהסתכלות גם על הדברים, לא שאני חושב שויפאסנה זה לביגינרס, אל תתפסו אותי לא נכון, אבל בהסתכלות על זה ממהלך השנים, אני מוצא שיש משהו בלימוד של ויפאסנה, של מיינדפולנס, תקשיבו למילה הזאת, שגם נכנסה כל כך חזק בתרבות המערב, שאולי היה, אולי לא יפה, אבל מדויק יותר לתרגם אותה למיינד הארטפולנס. משהו שכל כך תואם את הזיידגייסט, את רוח הזמן, רוח התקופה, האופן שבו אנחנו רגילים לחשוב ולתפוס דברים, דרך מקום שיש בו הרבה, כמו ששיתף אותי היום מישהו באחת המפגשים האישיים, מקום מאוד לוגי, מאוד רציונלי. זוכר את אחד הדימויים שעוררו בי המון המון השראה בתחילת הדרך, הראייה של הבודה כמדען. כן, זה מה שאני מחפש. לא כל מיני מדליקי קטורת ונרות ועושים תקסים וכל מיני דברים שנתפסים על ידי ועל ידי רבים מאיתנו כשייכים לאורח חיים שנתפס כיותר דתי. לא, אנחנו במקום אחר. ומתוך כך גם הרבה פעמים השיחות שנוגעות בתוך מקום של איכויות מיטיבות לטפח אותן, שאנחנו גם, אני מניח שלרובנו יש היכרות איתם, מהבית, מחינוך, מיהדות, מכל מיני מקומות כאלה, זה לא העניין האמיתי. אנחנו בעניין של האמת. אז בתוך כך, אם ראיתי הרבה מאוד זמן, גם איפה גם פוגשים הרבה פעמים את המטה, בטח בשנים הראשונות, עושים ריטריט ויפאסנה, התבוננות, חקירה, חיפוש אחרי האמת, ובסוף, טוב, בוא נעשה מטה. וגם כשניסיתי ללכת לריטריט מטה ולעוד ריטריט, זה היה נראה מין משהו באיזשהו מקום אחר בהיררכיה, לא הדבר האמיתי. ואותה אמירה של אותו למה טיבטי, בדיוק לחצה על הכפתור הזה. באיזשהו אופן, במהלך השנים, משהו בגישה ובכלל בהבנה של מטה, של קרונה, של חמלה, של איכויות הלב, והן רבות. משהו שם, משהו השתנה. קודם כל, מאוד חשוב לומר, ואני מקווה שבתוך הריטריט הזה אנחנו מנחיכים ומעבירים את זה, כאשר אנחנו מדברים על מטה, אנחנו לא מדברים על איזושהי טכניקת מדיטציה מסוימת, למרות שיש טכניקה או מספר טכניקות מקובלות ורבות עוצמה. כשאנחנו מדברים על מטה, אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר רחב, עמוק. אנחנו מדברים על איכות, אולי אפילו איכויות, על אנרגיה, ולא על איזשהו טכניקת מדיטציה מסוימת שחלקנו מתחברים אליה, ויכולה להיות רבת עוצמה אליהם, עבורם. אחרים פחות, ובוא נגיד משהו, לא מוכרחים את הטכניקה הזאת או אחרת, ולא רק בעולם המטה, בכלל. הבודה בכלל, בתוך כל הלימוד שלו, הציע גם טכניקות. אבל זה לא תופס מקום מרכזי, וזה בטח לא העיקר. טכניקות באות לשרת משהו. והטיפוח של המטה ואיכויות הלב הוא מה שמשמעותי. וכאשר אנחנו מתרגלים מיינדפולנס וויפאסנה, בין אם על כרית המדיטציה ובין אם בתוך המקומות סביבות נסיבות החיים, אנחנו מגלים שבלי איכויות של קבלה, של רכות, של עיניים טובות, של כוונה טובה, משהו כמו נתקע. מהר מאוד אנחנו פוגשים דברים שאנחנו לא מצליחים לפגוש, מתוך המקום שאין בנו נכונות להיות שם ולרקח את הלב אל מה שמופיע. כמו שאמר פעם מורה למדיטציה, יכול להיות שזה היה ג'ק קורנפילד, אני לא בטוח. כאשר אנחנו הולכים בדרך, יכול להיות שלפעמים אנחנו נפגוש איך לומר את זה? אנחנו נפגוש כמו דמויות פנימיות שלא היינו מאמינים שקיימות בתוכנו. קנאה, אכזריות עצומה, רוע לב, זדון. ובו בזמן גם מאוד יכול להיות שנפגוש דמויות רבות חסד וחמלה וכוונה טובה שלא היינו מעלים על הדעת. כדי לפגוש את כל מה שעולה, איזושהי איכויות של רוח, של קבלה, הן מאוד מאוד משמעותיות. להביא אלינו סבלנות, לרכך קצת את הנטייה. כן, אבל יש פה בעיה, יש פה את הדבר הזה, איך אני עובר מעל? ושוב ושוב מגיעה ההזמנה, רגע. זה מה שמופיע, בוא נראה איך לפגוש, בוא נראה איך להשתאות עם. בוא נראה אולי במובן עמוק יותר, ששום דבר הוא לא בעיה בפני עצמו. האופן שבו אנחנו תופסים משהו או מתייחסים אליו, נותנת לו את הבעייתיות. וזה לא אומר שהכל שווה או הכל אותו דבר. אבל בו בזמן משהו ביחס הזה, הוא נמצא בתוך הלב של התרגול. מה שמאפשר לנו לפגוש, לחקור, להעמיק, או מה שיוצר בנו את התחושה של תקיעות, סגירות, ורגע, את זה אי אפשר לעבור. וואו. אני כבר מדפיס לי את הדפים בפונטים 18. לא רואה. כאשר אנחנו מתרגלים מטה, כפי שקרן הדגישה הערב וגם בשיחה אתמול בערב, שאני לא הייתי בא, הייתי חייב לצאת בגלל איזושהי התחייבות לאיזושהי סנגה לפני כן. אז כן, לא הייתי פה בכלל במתחם אתמול, הייתי עם האוטו, עם טלפון דלוק וכל הדברים הללו. כאשר אנחנו מתרגלים מטה, העניין שלנו הוא בכוונות. אנחנו באיזשהו מקום מתכוונים להתכוון. אנחנו מזמנים זרעים שאנחנו תומנים אותם בקרקע. ובאיזשהו אופן, כאשר אנחנו עוסקים בתרגול הזה בשלל הצורות שלו, בין אם במקום שמאוד מפוקס וממוקד, שכמו זה נמצא בקדמת הבמה, כמו כאשר אנחנו מתרגלים עם דמויות ומשפטים והאיסוף של התודעה אל הכוונה הטובה, ובין אם זה במקום כשאנחנו נזכרים בזה, בתוך תרגול מיינדפולנס, אל תוך מה שמופיע ועולה, והרבה פעמים דווקא הקשה והמאתגר מבקש את זה ביתר סט, אנחנו בעצם ברמה אחת של הדברים, אנחנו מתנים מחדש את התודעה, את התודעה, או נאמר את זה ביתר הדיוק, את הלב תודעה. אנחנו בעברית, הדקדוק מבקש להגיד לב ותודעה. ולפעמים אולי נכון יותר פשוט לשים מקף ביניהן, זה הרבה יותר מתכתב עם שפת המקור. אנחנו מתרגמים כאן את המילה צ'יטה, שהמשמעות שלה היא תופסת את כל הרוחב הזה. אנחנו מתנים מחדש את התודעה. ובכלל, תודעה, זה, אנחנו מדברים הרבה על תודעה בתוך הקונטקסט של חקירת העולם הפנימי, של ויפאסנה, של הדרמה. מה זה? מה זאת התודעה הזאת? טוב, אז ככה. לא, אני לא הולך לתת כאן הגדרה או הספר. עולה אבל, עולה במחשבתי משהו שאני שומע את עצמי שוב ושוב אומר, כי הוא כל כך שוב ושוב עולה בי וגורם לי הרהורים. ישנו את הסיפור על בודידרמה, שהיה חכם בודיסט שהיה לימים מי שנחשב לפטריארך הראשון של הצ'אן או של הזן בהמשך, כמו האיש שהתחיל להניע את גלגל הזן, אם תרצו, שחלק מגלגל הדרמה. הוא היה חכם נודד בהימלאיה, ושמו יצא כנראה בקרב חלק מהפרושים שחיו ולמדו, והוא באותה תקופה ישב לזמן מאוד מאוד ארוך, שנים, משך שנים בריטריט עם עצמו, ישב באיזושהי מערה, והגיע אליו מישהו שמאוד רצה לפגוש אותו ולשמוע ממנו, מי שהיה לימים הפטריארך השני של הזן. והוא הגיע, הוא מצא אותו, והוא ניסה לקבל את תשומת הלב שלו. הוא רצה לדבר איתו. ובודידרמה פשוט ישב בשקט. אז על פי מסורת אחת שנתקלתי בה, הוא פנה אליו כמה פעמים. כשהוא פנה אליו בפעם השלישית, בודידרמה ענה לו. המשך של מסורת שנמצאת בקנון הפאלי. על פי גרסה אחרת שנתקלתי בו, הוא עשה מעשה מאוד יפני, זני, הוא חתך את היד, וכך משך את תשומת הלב. בכל מקרה, בודידרמה הסתכל עליו, ואמר לו, כן, מה? אז הוא אמר לו, אני אומר את זה באנגלית, זה מגיע באנגלית, זה יותר מדויק לי, זה אמר לו, Master, please bring my mind to rest. אז בודידרמה אמר לו, that's easy. Give me your mind and I'll bring it to rest. אז הוא אמר לו, but Master, I've looked everywhere, and I cannot find it. הוא אמר לו, here. I brought your mind to rest. מסוג המקומות הזה, תנו לזה להדהד בפנים. ובאיזשהו אופן, יוצא המון בתוך כך, בתוך הרבה שיחות לשמוע ו... בין אם אנשים התחילו ללכת בדרך בשנים האחרונות, ובין חלק מאיתנו הולכים הרבה מאוד שנים בדרך, עולה לא פעם המקום הזה, אני כל כך, אני מתרגל בכזאת עדיקות וכזאת מסירות וכל כך הרבה שנים, ועדיין, מקומות האלה שנזרקים עולה ייאוש, או בלבול, או חוסר אונים, או just name it, המקומות האלה, הכל כך אנושיים. ובאיזשהו מקום אפשר לראות את התודעה כאיזשהו סוג של מרקחת או תבשיל, שכל הזמן, כל הזמן מתבשל. ובעצם, נתנו לי אתמול סירופ תאנים של שלוס. עושה פה פרסומת, אני לא יודע, כי אני לא יודע מה להגיד עליו. אבל שמעו שאני מקחקח בגרון, אני לוקח מאתמול קרן בדיוק שאלה אותי קודם, נו זה עובד. בינתיים אני מצליח לדבר רצוף, אבל עולה לי, אתם יודעים, הדבר הזה מדי פעם. ובכל רגע ורגע, התודעה כמו משליחה עלינו, כמו מזדמן במה שמתוך תנאים ונסיבות מופיע בה. את התבשיל הזה התחיל להיות מבושל מזמן מזמן. ולא רק במתי שאנחנו נולדנו, תחילת הביוגרפיה, סיפור החיים שלנו. אנחנו חיים בעידן מאוד פסיכולוגיסטי, שיש פה הרבה מאוד תובנות על האופן שבו זרעים שנזרעים בתוך החיים שלנו, התולדות שישנן מהם, וזה ראייה מאוד משמעותית, ובו בזמן חשוב לראות שזה לא כל התמונה. חלק מזה זה מגיע מדברים שהתרחשו בחיים שלנו בעבר, חלק ממה שנזרק לפתח החוויה שלנו, שהתודעה כמו זורקת עלינו עכשיו, הוא מההיסטוריה של העם שאנחנו חלק ממנו. עולה לי למשל בתוך ככה הדוגמה, אם פתאום עכשיו היינו שומעים קולות רם, צעקות גבריות אולי, עם טון תוקפני בגרמנית. מה שהיה מתחולל ברובנו, הוא אחר ממה שהתחולל אם תשב פה חבורה של סינים. וזה לאו דווקא קשור למה שלנו קרה בכמה עשרות שנים שאנחנו חיים כאן. אבל בו בזמן הוא חלק מההתניות של התודעה שלנו. ועצם היותנו בני אנוש, והאבולוציה כולה באה לידי ביטוי בתוך כך, בתוך מה שנולד הרגע. וכמו שקרן אמרה, אנחנו לא יכולים לשלוט בזה. ובו בזמן, בתוך כל רגע של מגע, יש גם את האופן שבו אנחנו, אולי ההתייחסות אל, וכאן אנחנו זורעים זרעים. והזרעים האלה, זרעים, הם לא מחר כבר כאן. הם לא, אופ, זרעתי זרע ו... פגשתי איזושהי נוקשות, ואני מתכוונת לרקות, ואופס, לפעמים זה גם קורה. אולי זה יותר דומה למה שקורה בגינת ירקות. הזכרתי את הגינת ירקות שלנו בשכונה. בדיוק עכשיו אנחנו, כשאני אחזור מהריטריט, אנחנו נשתול את גינת הקיץ. אז זה באמת תוך כמה חודשים, נשים את הזרעים, כמה חודשים יעברו, ונראה שם שתילים ונוכל, מלפפונים, קישואים, עגבניות. ולצד זה אני מוצא את עצמי שותל עצים. אני מסתכל עליהם, וחושב על השם, מנגו, איך אני אוהב, אבוקדו. אם הם יגדלו ויצמחו והכל, אולי הילדים שלי יאכלו מהם. ככה זה. אנחנו זורעים זרעים, והזרעים האלה משפיעים. אנחנו לא שולטים באיך שהדברים הם, אבל יש לנו אופן להשפיע, וההתכוונות להתכוון. ההתכוונות להיווכח במה שלא מיטיב, ולא להמשיך. אני שם לב למחשבות, ללופ של המחשבות שפיש, אומר, אוי, אני כזאתי וכזאתי ועוד פעם, ומשהו פתאום שם לב ואומר, די. זה אקט של מטה, לא להזין את מה שמזיק, להביא לתוך כך כוונה טובה. אנחנו כל הזמן, אם לקחת את המקום הזה אל מקום של תבשיל, אנחנו שוב ושוב מכניסים את התבלינים. לא, היד אוטומטית אולי הולכת לפלפל השחור, עוד, עוד, עוד. חלס. באתי להגיד למלח, אבל שחר הייתה הורגת אותי. עוד מלח, עוד מלח. לשים את מה שמיטיב. וכאשר אנחנו זורעים את הזרעים האלה, יוצרים תנאים לתנאים אחרים טובים יותר, הדבר הזה יוצר עוד חופש ושלווה. קחו מקום של קשיבות, של מיינדפולנס, של מודעות, שכל כך רבים מכם משתפים שפתאום בסיטואציית חיים, שהיינו שם תמיד בלופים. לפעמים יש לנו איזושהי מערכת יחסים עם אמא או אבא או בן זוג או בת זוג, שתמיד נכנסים לאותו לופ ונשבעים לעצמנו. אנחנו לא, כשיגיע הנושא הזה לא נגיד את הדברים הללו. כמה חיוכים אני רואה כאן. אתם יודעים על מה אני מדבר. וכמה פעם שאנחנו לא נשבעים לעצמנו לפני כן, זה קורה וקורה וקורה. וההתפתחות של קשב מאפשר לנו להיווכח בתוך אותו מקום ואופס, משהו אחר קורה. ומתוך המקום שבו אני שם לב לכל שבי שעולה ויורד על עצמי. אוי, עוד פעם אני ככה, אני לא מבין. אוקיי, זה אחד הקולות שעולים. אוקיי. ועוד פעם, ועוד פעם, והקול הזה בעצמו כבר, הוא צוחק מעצמו. הוא כבר לא לוקח את עצמו ברצינות. ההתניה מחדש, זריעת הזרעים, מביאה איתה עוד רמות מסוימות של חופש ושקט. אבל זה לא נגמר כאן. הזרעים של, אני לא יכול שלא לומר את המילה הזאת, הזרעים של אהבה שאנחנו מתכוונים לטמון, מתה, ידידותיות, כוונה טובה, חמלה, חיבה, איכויות שאפשר להבחין ביניהם וגם אפשר לראות אותם בשדה אחד. הם יוצרים את הקרקע הכי טובה, הכי פורה, לצמיחה. לצמיחה רוחנית, לצמיחה גופנית, לצמיחה פסיכולוגית, להתעוררות. אני חוקך רגע, אם בסדר להגיד חוקך? שחר יורד עליי אחר כך לפעמים על כל מיני מילים כאלה שיוצאות לי בעברית. אה אם לומר איזה משהו, אני אגיד לכם למה אני מתלבט אם לומר אותו, זה משפט שאמרתי אותו לפני המון 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 שנים. אני זוכר איפה. לימדתי איזשהו ערב בסטודיו ליוגה ברמות השווים. והיו שם, לא זוכר כמה עשרות אנשים, ואמרתי את המשפט הזה, ושלושה קמו והלכו. והבנתי אז שזה היה כנראה לא מיומן להגיד אותו. אבל שמעתי את עצמי בחודשים האחרונים אומר אותו עוד פעם, ואפילו אתמול בערב אמרתי אותו. אז אני אומר אותו כאן. מנקודת מבטה של האמת, זה לא משנה אם אנחנו מאדר תרזה או היטלר. בו בזמן, מאדר תרזיות זה מה שמאפשר ותומך בנו להתקרב אל האמת, להיות איתה באינטימיות, לדעת אותה. מתוך המקום של המוחלט, של האמת המוחלטת, של מה שאינו מותנה, של הבלתי נוצר, של האלמותי, של האמת, של הסוף. זה כל מילים, כל המילים האלה שאני מזכיר, זה מילים שהבודה השתמש בהם כמצביעות אל לאן הדרך הזאת מוליכה. יש בהם משהו, אין לי מילה אחרת, חוץ ממוחלט. מנקודת המבט הזאת, זה לא משנה, זה לא שאם נהיה מאדר תרזה, איזשהו אל או שכינה או אמת ייתנו לנו צלש. אנחנו החבר'ה הטובים. אבל בו בזמן, מה שמאפשר לנו להתקרב, לבוא באינטימיות עם, זאת המאדר תרזיות, הדלאי למאיות, טיפוח האיכויות של הלב. זה הלב שיכול לראות את האמת. והאמת באופן הכי טבעי וספונטני מנכיחה את הלב, מולידה את הפתיחה שלו. זה עובד ככה. מה זה כזה? כמו יין ויאנג? ניסרגדאטה מהראג', שהספר אני הוא זה, מי שמכיר, I am that, הוא בעצם שכתוב, או פשוט עריכה של דיאלוגים שלו עם תלמידים. הוא מגיע ממסורת האדווייטה ודנטה, מסורת האי שניות. מסורת מאוד מאוד יפה ומעניינת, שיכולות להיות לה התכתבויות מאוד מעניינות עם הדרמה. נשאל באיזשהו מקום על הקשר בין תרגול לבין הבלתי מותנה. וזאת מסורת שהרבה מאוד, חלק מאוד מרכזי בה, הוא לא מדבר על תרגול דווקא, אלא מדבר ומנחיח שוב ושוב את מה שהדרך מצביעה עליו. ואז הוא באיזשהו מקום נשאל על ידי מישהו, מה הקשר בין תרגול לבין האמת, לבין הבלתי מותנה, לבין זה שאינו נוצר? והוא עונה, חיפשתי, לא מצאתי את הטקסט המדויק, הוא ישנו לי איפשהו, הוא אומר, זה לא יכול להיות שיהיה קשר סיבתי בין התרגול לבין הבלתי מותנה. כי אז בעצם יצרנו תנאי, אנחנו מתנים את הבלתי מותנה. אבל בו בזמן זה התרגול, זה החלק מרכזי מאוד מזה, הטיפוח של איכויות הלב שמאפשר למוסס את מה שלא נותן לנו לראות את הבלתי מותנה. ונקודה שלישית, לצד המקום שכאשר אנחנו מתרגלים מטה, כאשר אנחנו מתכוונים להתכוון אל מקום של אהבה, חיבה, עיניים טובות, רוח, לצד זה שאנחנו זורעים זרעים שמתנים מחדש את התודעה, את הלב תודעה, לצד זה שאנחנו מטפחים את הקרקע הפורה לתובנות, באיזשהו אופן, לפעמים אנחנו חשים שתחושת העצמי מתחילה קצת להתרכך בתוך הנוכחות של מטה, של חמלה, של אהבה. מסתכל כאן על הגילאים רגע. יש בית מידלר, דה רוז, יש מי שמכיר? מה, זה לא כזה ישן. זה סרט נורא יפה, אני חושב שמ-79, שהוא מבוסס בעצם על חייה של ג'ניס ג'ופלין. ובית מידלר היא משחקת את הדמות הראשית שם. יש שם קטע שאני מאוד מאוד חקוק בי, אולי הדבר היחידי שאני ממש כך זוכר ממנו, שאני עומדת על הבמה כזה, יש שם המון קטעים כאלה שלה עם הקהל, היא עומדת על הבמה והיא אומרת משהו כמו, Oh, I love to be in love. Don't you love to be in love? All right. כזה, וכל הקהל, בעיקר והמקום הזה של I love to be in love. אנחנו אוהבים לאהוב. אנחנו אוהבים את זה. ומעניין לפעמים לשאול את עצמנו למה אנחנו אוהבים את זה? מה יש בזה? מעבר לזה שכיף או נעים, מה יש בתוך המקום של לאהוב? אז תכף אולי גם ניגע במילה הזאת, שהנה אני כבר פעם שנייה מכניס אותה, שהיא מילה קצת ככה, בגלל שיש בה כל כך הרבה שימושים בשפה, שיכולים להיות כל כך שחוקים שמתכתבים עם מה שיש בה. אולי ללכת לזה מתוך מקום אחר, כאשר אנחנו במקום שאנחנו מרגישים חוסר אהבה, בין אם בסביבה או בין כלפי עצמנו. אולי יותר נוקשות, ויותר איזשהו מקום שהוא מגדיר, מגדר, מפריד בתוך כך בין הדברים. למשל, כאשר אנחנו נוקשים עם עצמי, יש איזשהו מרחק בין מה שעולה לביני, או נוקשים עם אחרים, או כועסים עליהם, זה כמו בונה את תחושת העצמי, בונה את האגו. ודומה שכאשר אנחנו אוהבים, משהו בנו רך יותר, מקבל יותר, זורם יותר. העולם כמו פחות מוצק ומופרד. וה-state of mind heart, הוא משפיע על איך שאנחנו רואים את הדברים כאשר, אתם מכירים את זה כשאנחנו מסתובבים ואנחנו אוהבים והכל, וואו, כל כך יפה ומקסים, ואולי זה קורה גם ברגעים מסוימים בריטריט. וואו, הידית של הדלת הזאת. וכשאנחנו... למה זה? למה זה? למה הוא ככה? האהבה, האיכויות של הלב בתוכן, הן בעצם מנכיחות את מה שהדרמה מצביעה עליה. את ההתהוות המותנית, את זה ששום דבר לא קיים כשלעצמו, מהצד שלו. כל דבר, תלוי בכל כך הרבה, באין ספור, כשאנחנו הוגים בו, כמו שציינתי היום למשל לפני ארוחת הצהריים, כשמסתכלים על צלחת של אוכל, יכולים לראות בתוכה את כל היקום. ובו בזמן, את העיניים שרואות אותו, רואות את מה שהן רואות, הן משפיעות על מה שהן רואות, ממש כפי שאנחנו ככה, ורואות דברים, או כשאנחנו ככה. וכן, אהבה היא מילה מאוד שחוקה. באנגלית אנחנו אומרים הרי falling in love. זה בדיוק אולי מבטא את המקום שבו יש איזושהי התבלבלות. מצד אחד ישנה את האיכות הזאת, אבל באופן המבולבל שבו אנחנו תופסים אותה, רואים אותה כמו בתוך כך הרבה דברים באובייקט. זה היאחזות. מולידה את ההסתכלות הזאת ומתחזקת מתוך ההסתכלות הזאת. בתוך המילה האהבה, ואפשר לשמוט את המילה אהבה, ולהיות עם המקום של חמלה, של מטה. מטה מדברת על אותה איכות הזאת שאנחנו מכירים אותה, גם בנסיבות חיים יומיומיות שיש בהם אהבה, אבל המטה אומרת לנו בתוך כך שני דברים. שני דברים מאוד חשובים שאולי מבחינים מהאופן היומיומי שאנחנו משתמשים במילה אהבה, ובטח ובטח מהאופן שהוליווד משתמשת בה בדרך כלל. אהבה, כשאנחנו מסתכלים על זה בכנות, היא בדרך כלל... מותנית. אני אוהב אותך אם. אני אוהב אותך אם. יש בו הרבה פעמים בתוך כך כל מיני דברים שקשורים לציפיות, להסכמים, שנכנסנו אליהם, מודעים אליהם יותר או מודעים אליהם פחות. וכאשר זה לא מתקיים, באתי מיום עבודה, לא הכנת לי אוכל? אז לא, זה לא אומר, אני לא מנסה לומר שלא, אין אפשרות בתוך כך שיהיה מרי ושיהיו תחושות ושיהיו שלל הדברים האנושיים. אבל המקום שבו הלב כמו מתכווץ ונסגר, ומתה בתוך כך מצביעה ברמה אחת על המקום של... בשונה מהאופן שבו אנחנו משתמשים במילה אהבה, על המקום שבו האנרגיה הזאת אין לה תנאי. והמקום האחר, אולי כאן עולה לי הדימוי, שגם זה הדימוי של שמש, שאין לה את המקומות האלה, לך כן, שמה לא. אלא כמו שהשמש היא פשוט קורנת לכל הכיוונים, והאור והחום היא מטילה אותו לכל כיוון, כך בתוך כך אותו מקום של האנרגיה של המטה. ואם תחשבו על זה, זה בא לידי ביטוי בטכניקה שבו אנחנו מתרגלים מטה. רבים מכירים את הטכניקה, נכון? טכניקה של דמויות שונות, שאנחנו תמיד בתוך כך עולה הדגש, בתוך כך לעבור על כל המרחב, דרך המקום של דמות אהובה, שקל, דרך המקום של עצמי, שבו יש את המקום של הזדהות מאוד חזקה, שלפעמים קל שם, לפעמים גם יש שם כל מיני מקומות קצת יותר מאתגרים, דרך המקום שלא הולך באופן טבעי, לדמות נייטרלית, וגם לגעת במקומות שקשה יותר. את כל המעגל הזה, והמעגל הזה הוא דימוי לשלל התופעות, כי זה לא רק לשלוח אהבה אל אנשים אחרים, או יצורים חיים אחרים, אלא אל כל התופעות, כמו שאנחנו שוב ושוב מעלים במהלך הריטריט הזה. אל מצבי תודעה מאתגרים למשל, או מצבי תודעה נייטרליים, או מצבי תודעה נעימים, שוב ושוב לזרוע את הזרעים ולטפח את האיכות הזאתי. ואפשר לקרוא לה גם אהבה, אם אנחנו זוכרים את המקום שזאת אהבה חובקת כל, ואהבה שלא מושתתת על תנאים. וזה מעניין עכשיו, זה מעניין בכלל לראות היכן מילים, הנחיות, רעיונות, היכן הם פוגשים אותנו. מה הם מעוררים בתוכנו. ויכול להיות שלשם המילים האלה, חלק מהדברים בתוך זה עולה, לא, זה לא בשבילי, או אני עוד לא שם, או... דבר אחד, זה לזכור שהתרגול הזה הוא לא תרגול של שיפור עצמי. זה לא שאנחנו איזשהו דבר מה, something, כמו שעולה בנו בדרך כלל, אני כזה וכזה, אני ציני, אני הלב שלי סגור, אני מזכיר את אלה, כי נטייה שלנו בדרך כלל היא יותר ללכת ולתת מקום לכל מיני מקומות שכאלה. זה לא, אולי אני דבר כזה וכזה, ואני רוצה, המטרה היא להשתדרג. אנחנו זורעים פה זרעים, זורעים פה זרעים, בתוך הלב תודעה, ובתוך מקום שישפיע, ההשפעה היא לא רק עליי, ההשפעה הולכת גם למקומות אחרים. ולצד המקום הזה שזוכר, שאני לא איזשהו something, דבר מה מסוים, שמנסה להיות דבר אחר, טוב יותר, לאפשר למילים כאלה, לעורר השראה. מקומות שהרבה דמויות מופת בהיסטוריה האנושית הציבו לנו דוגמאות. הזכרתי הרגע בתוך השיחה את מאדר תרזה. אין לנו זמן, אבל אני חייב את זה. סיפרה לי בתוך כך לפני כמה שבועות, זה סיפור אמיתי, סיפרה לי חברה שחבר מאוד טוב שלה סיפר לה את הסיפור מהחיים שלו. הוא היה בסיני, בסנטה, ואז הוא ירד שם, הוא התהלך בערים, ופתאום שם, הוא לבד שם בערים, פתאום הולכות מולו שתי נזירות. אחת צעירה יותר גבוהה, ואחת מבוגרת יותר נמוכה. ונפגשו ודיברו שם משהו בזה, ואז המבוגרת אומרת לו, תגיד, לא מזהה אותי? אז הוא אומר לה, מסתכל, הוא אומר לה, לא. אז היא אומרת לו, אתה בטוח, אתה לא מזהה אותי. והוא אומר, אני מתחיל לחשוב, מאיפה היא, הייתה איתי בכיתה, לא, היא יותר מבוגרת, היא, מה, וכאילו, מה היא רוצה? היא אומרת לו, אתה לא מזהה אותי, אתה בטוח? ואז, אומרת לו, לא, אני לא מזהה אותך. אומרת לו, אני מדר תרזה. וזהו, והם הלכו, והוא כזה, מין, מדר תרזה, פה כאילו, ומדר תרזה, תבוא ותגיד. ואז אחר כך הוא חזר לחוף, והוא קרא באיזשהו מקום בעיתון, שמדר תרזה הייתה בביקור בסנטה קטרינה. אבל גם עולה המקום, מי אתה חושב שמדר תרזה תבוא ותגיד, מה, אתה לא מזהה אותי? לתת לבודה, לדלאי למה, למדר תרזה, לגנדי, לכל אחד מאיתנו, למי שזו, לתת להשראה הזאת לפעם בפנים, לא כמשהו שצריך להשוות אותו, שאני אמור להשתפר, אלא האפשרויות של הלב, התודעה האנושיים. והיו לי עוד שני ציטוטים שרציתי לסיים איתם, אז אני אסיים רק עם הקצר. זה של אנטואן דה סנט אקזופרי, מהנסיך הקטן. רק באמצעות הלב בלבד אפשר להיטיב לראות, כי מה שחשוב באמת סמוי מן העין. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת. הלוואי וחוכמת הלב תאיר את עינינו ואת עיני כל היצורים החיים.